ברוכים הבאים לפינה העברית, כנרת גרין. היום בחרתי לספר על שיחה עם אסתר המלכה. היא קלת פרס ישראל אסתר הרליץ. אסתר הרליץ מתגוררת בימים אלו בדיור מוגן בחדר נינוח בסגנון יקי ומאופק, המנוגד באופן בולט למרחב של הבית המוגן בו היא מתגוררת. כאן יש אווירת עבודה. אם כי הרליץ יודעת ורגילה לעבוד גם בהיכלי פאר. כך עשתה כשהצגה את מדינת ישראל בשירות הדיפלומטי. ככל שאני מזדקנת, היא אומרת, אני מעריכה את החינוך שקיבלתי בבית. אבא היה שייך לאחוז הזעום של הציונים בין יהודי גרמניה. במשפחה שלו הייתה חלוקת תפקידים ברורה. גיאורג, נועם ואחותו חמדה מרביצה. בתקריות אנטישמיות, המשפחה שלחה אותה לתת מכות, ואחר כך הייתה לאחות הרחמנייה הראשונה בבית החולים בלינסון. אבא היה לימים בכיר בסוכנות וממקימי התאחדות עולי גרמניה. הגיע לברלין בצעירותו מעיירה קטנה עם מעט כסף. כדי לרכוש השכלה נרשם בתחילה לבית מדרש לרבנים, ולא מסיבות דתיות, הוא לא שימש רב מימיו, אך הייתה לו השכלה יהודית מלאה ועברית רהוטה. כשהיא הייתה קטנה הוא ייבל לגרמניה גננת מפתח תקווה כדי שתלמד אותם הילדים עברית. לעומת זאת, אמא שלה, אירמה, לבית הרצקה, ילידת צ'כיה, לא ידעה עברית עד יומה האחרון. לשאלה איך התייחסה אמא לתואר פראו דוקטר, בשום אופן לא הסכימה עם זה. אז גם היא פמיניסטית, אני מתלהבת. היא אומרת, לא קשור, זה עניין של צניעות. אמא אמרה, זה הוא, לא אני. אבל את העצה הכי טובה היא נתנה לאבא כשעודדה וסייעה לו לכתוב את האנציקלופדיה היהודית בגרמנית, הלקסיקון היהודי, שהגרמנים כמובן שרפו. אך היה הצלחה גדולה ואפילו הוציאו מהדורה נוספת לפני כ-10 שנים בלבד. אנו שואלים על היחסים בין הוריה ואלימה בפרט. השאלה אם יקת יהודית עמדה בפני אתגרים מיוחדים, הרליץ משתפת אותנו ברצינות שבה התאימה אימה את התפריט המשפחתי לתנאי ארץ ישראל החמה. אחרי שהתייעצה עם ותיקות ממנה הודיעה, אנחנו מפסיקים עם מרקים, אוכל צ'כי זה לא לפה. אימה אמרה לה תמיד שעליה להיות עצמאית, ללמוד מקצוע, לבנות את הארץ. היא השקיעה בזה הרבה, וכשסברה שהיא לא לומדת מספיק אנגלית, הביאה מורה פרטית. לטעמה גם לא למדו מספיק אומנות, אז הביאה את גבריאלה המורה לאומנות. גייסה עוד כמה אמהות ופתחה להם חוג. עד מהרה נוספה לחוג מורה פרטית לתולדות האומנות. אמה דאגה להשאיר את העולם שלה, גם ולמרות שהייתה זו תקופת המאורעות והיו מאוימים. היא לא אמרה שטויות כמו ששומעים לאחרונה לקראת בחירות ואחרי בחירות, שמה שחשוב זה רק החיים עצמה. לשאלה מאיפה הנחישות הזאת שלה להיות ראשונה או במיוחד אישה פורצת דרכים בתחומים רבים כל כך. יונה, אני לא יודעת, אבל יכולה לספר שהייתה קבוצת אנשים שהתחייבנו לבנות בתים חדשים בשכונה חדשה ומרוחקת מהמרכז בירושלים. עוד לפני מלחמת תש"ח. ובצל בעיות ביטחוניות מעיקות. היום זו שכונת יוקרה בצפון תלפיות. ההורים שלה יקים ממושמעים ועוד חברים יקים בנו את ביתם שם. למרות הסכנות ובתור בת צעירה הושיבו אותה ליד הטלפון היחיד בשכונה לשמירות בלילה. אז היא נהייתה חברת הגנה. יש דברים שמשפיעים. למשל, השכן שלהם ממול, מיכאל פריד סימון, שהיה ראש הטקס הראשון של משרד החוץ, והיה נוסע לתל אביב באוטובוס, כשהצילינדר על הברכיים שלו. היקים השתלבו בדיפלומטיה בגלל שיש להם קינדרשטובה. ההורים שלה והחברים שלהם הקימו כאן במדינה שלנו הרבה דברים חשובים. הייתה להם במשפחה הרחוקה ילדה עם תסמונת דאון, ולא היה איך לטפל. אז היקים האלה הלכו והקימו שירות סוציאלי. מתוך כך ביודעין היא בחרה תפקידים ציבוריים. זה לא שהיא לא התחתנה, היא אומרת. למה? היו לה חברים, גברים, ולא היה קשור לקריירה, היא אומרת, בחיוך אך בנחרצות וממשיכה. לא היה קשור, אבל ברור שעשיתי דברים שלא הייתי יכולה לעשות, לו הייתה לי משפחה. עובדה, בתוך חמש הנשים הצוערות, רק היא עשתה קריירת חיים במשרד החוץ. בתשך היא הקימה את יחידת הבנות בירושלים, ואחרי מספר חודשים טרם קום המדינה הגיע מברק מהמטכ"ל בתל אביב שמבקשים להעביר אותה. מפקד ירושלים דוד שאלתיאל סירב לשחרר. קצינים משחרר רק בן גוריון. אז דאגו למכתב מבן גוריון שדרש אישית להעביר אותה לבית הספר לדיפלומטיה. 25 תלמידים מתוך 400 מועמדים, מתוכם רק 5 נשים. לימודים בתנאי פנימיה שנקטעו עם פרוץ מלחמת השחרור. לפחות חשבו על נשים. לרוע מזל האחרות לא נשארו במשרד, אם כי אורה הרצוג עשתה קריירה רצינית אחרת, ולא הסתפקה בתפקידי הראייה. ובאמת, היא אמרה לה פעם שאם לא הייתה עובדת בתור אשת הנשיא, בבית הנשיא הייתה יוצאת מדעתה. הרליץ מרוצה מתדמיתה. אני מאוד עסוקה בימים האלה במסגרת קבוצת עבודה של משרד החוץ, שעוסקת בחשיבה ובשינוי המערכות כך שיהיה מענה לצרכים המשפחתיים של הדיפלומטים. יש לה צער גדול שהייתה יושב ראש ועד עובדי המשרד, בכלל לא התעניינה בבנות הזוג והילדים ששילמו את מחיר הקריירה. בזמנו דאגו למנוע מגולדה זל, שהייתה שרת החוץ, להכניס עובדים מחוץ למשרד החוץ. היא לא אהבה את הדיפלומטים המקצועיים, ובתקופה שכבשה את אפריקה רצתה למלא את התפקידים בנציגויות החדשות באנשי מוסד וצבא. למה? היו עובדים כל כך מסורים. אז היא נלחמה. היא דאגה לעובדים וחתמו בסוף עם גולדה הסכם שלום בית. היא העריכה אותה על כך שלא ויתרה לה. אז היום היא חושבת שצריך לתקן את המצב בעניין המשפחות. עשה עליה רושם גדול שהבן של אחד הדיפלומטים הוותיקים קרא בכנס של עובדי משרד החוץ, ניקמה, שכתב על המחיר שמשלמים ילדי הדיפלומטים. אנחנו לא מזוודה שמשאירים בתחנת רכבת, הוא אמר. על השאלה אם היא פמיניסטית, היא מכריזה מלחמה על כך שמטפלים בנושא ההטרדה המינית. יש רעש, מדברים על זה בלי סוף, ואז נוצר הרושם שכל הנשים חלשות, מוכות ומוטרדות. זה דימוי לא טוב להם. זה עצוב אם כל כך הרבה קצינים במשטרה התרידו, אבל יותר אפקטיבי לטפל ממישהו שנתן נשיקה בלי רשות. בחומרה ובשקט, שישלם את המחיר ושתהיה הרתעה. זה קיים בכל הצבאות, גם בצבא האנגלי והאמריקאי, אין אישה שזה לא קרה לה, האמיני לי, ככה היא אומרת. נכון, זה קו דק מאוד, אך גם ברור. הגעתי כשגרירה לקופנהגן, היא אומרת, לארוחה חגיגית של בית המלוכה. הוא פתאום מתיישב לידי גבר במדים, ואני מזהה שהוא המלך. ואני חדשה ומתפלט, אז הוא אומר לי שלשבת ליד אישה ועוד מישראל, הוא לא עומד בפיתוי. אז יש ויש מקרים. את קוריה על שם אישה יהודיה שהצילה את עמנו, זה סמלי, כך אנו אומרים. פעם לא סבלתי את השם שלי, את אסתר המלכה, שמה בחיקו של המלך החשברוש למען מטרה. אז היא הייתה זונה, כך חשבתי. בינתיים התרגלתי ואני חיה בטוב עם השם שלי. האם אפשר לומר שראיית העולם שלך היא פמיניסטית? שאלנו אותה. אז כן, אני פמיניסטית, היא אומרת, אבל ארגוני הנשים בארץ יפשטו את הרגל אם לא יגדירו מה תפקידם כיום, שיהיו רלוונטיות. הן צריכות להיות כתובת לכל הנשים. הן צריכות עירות לשינויים לטובה ולרעה. למשל, הייתה אלופה במטכ"ל ועכשיו אין. לא מתקבל על דעת שזה עבר בשקט. או למשל, לדאוג למצב של העולות החדשות. פעם היינו הולכות מבית לבית, היינו עוזרות להם להתאקלם, היום די מפקירים אותם לנפשן. אבל צריך גם להבין את המקור למצב של אנשים. זה הדגם של המבנה החברתי. בנים גדלים בחברות, הם משחקים בקבוצות וארגוני ספורט. נשים לבד או עם חברה או שתיים. הבנים נשארים חברים ועוזרים אחד לשני. אז צריך לבנות רשת שהבנות יפעלו יחד. כמובן חסרים פתרונות ראויים לילדים. נשים אף פעם לא פוחדות מעבודה, אבל לא יפקירו את הילדים. ובכלל על הפתרונות להיות יותר מקיפים ולא ייעודיים למגדר זה או אחר. זה כבר קורה. למשל, במרפאה איפה שהיא גרה, יש אח יוצא מן הכלל. גם צריך להבין איך המערכות עובדות. נשים צריכות ללמוד את הטכניקה של הפוליטיקה, ושם הכללים נקבעו על ידי גברים. זה מאוד חשוב, צריך להשקיע בטכניקה, כדי שהדברים יקרו. גולדה זל לא אהבה לקדם נשים. אפשר אפילו להגיד שהיא אהבה להיות מלכת הכוורת. אבל ברגע שהבינה שהקידום שלה, למשל, רצוי גם מבחינות רחבות יותר, דאגה לסגור מה שנדרש כדי שתיבחר אסתר בוועדת מינויים. בדיוק כמו שבן גוריון עשה עם אבא אבן, שחזר מכהונתו ההיסטורית והממושכת בנציג ישראל באום. אי אפשר לחזור מחול ולהיבחר בלי הגב הזה. ועוד מילה לגבי עניין הנשים. עלינו לדבר בכלל על מה שקרה בעולם. עלינו להבין את ההתפתחויות הטכנולוגיות והחברתיות, את מה שקורה לאנשים. נשים הן חלק מזה. כך היא אומרת לנו, העולם השתנה. בזה נסיים ולהתראות בתוכנית הבאה. עם הטוריה והשמריה.